טוב, שלום לכולם, חג שמח, לא יודע לקרוא לזה חג שמח, שבת שלום, אנחנו, שיעור הפעם יהיה על הפטרת שבת חול המועד של פסח. אז ככה, חג הפסח, שבעה ימים, מעבר לליל הסדר, והיום טוב הראשון של החג, יש לנו את ימי חול המועד, ובתוך זה יש לנו שבת חול המועד, ויש את השביעי של פסח, ולכל אחד מהמאורעות הללו יש את הקריאה המיוחדת בתורה, ואת ההפטרה המיוחדת של התורה. אז אנחנו שוב בתוך המסגרת שלנו, בהפטרה של הנפש, אנחנו גם מדברים על ההפטרות של כל פרשיות השבוע הסטנדרטיות, ויחד עם זה יש לנו גם את הפטרות האקסטרה, כן, ההפטרות שהן מעבר להן, ואחת מהם זה הפטרה לשבת חול המועד פסח, כן, אני פשוט מציין את זה כי בגלל שזה הפטרות שככה קוראים אותם רק פעם בשנה, וגם זה לא תמיד, לפעמים יוצא ששבת חול המועד זה שביעי של פסח, ואז כבר קוראים את ההפטרה של השביעי, אבל מכל מקום זה הפטרות שלא, כמעט ולא מגיעים אליהם, אז לכן חשוב להכיר גם אותם, חזה לא סתם תקנו, עזרא הסופר ובדינו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו את ההפטרות, כי הם חשבו שיש בהם משהו שאנחנו צריכים להכיר בכל הדורות. אז נתחיל קודם כל מה קוראים בשבת חול המועד של פסח בתורה, כן, מתוך המקרא, ולאחר מכן נבין מענך, כן, את ההפטרות, מה הקשר ואת ההסבר שאני מקווה שייתן את העומק. הפעם אני כבר זורק לכם פה ספוילר, ההפטרה של שבת חול המועד פסח, זה ההפטרה אולי הכי, בין הנבואות הכי ידועות בתנ"ך, חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל, אז כאמור זה באמת הזדמנות טובה לראות את הפרק הזה, אבל לפני זה כאמור נראה מה קורה בקריאה בתורה. בקריאת שבת חול המועד של פסח אנחנו קוראים ספר שמות, פרקים למד ג' ולמד ד'. זאת אומרת, ההפטרות של חג הפסח הם כל פעם מביאים פסוקים, סליחה, בקריאות התורה של חג הפסח, אנחנו כל פעם קוראים משהו אחר שמופיע בתורה ביחס ליציאת מצרים, וזה יש ברוך השם הרבה פרשיות, והפרשיות האלה הן גם ממשיכות הלאה. בשמות למד ג' למד ד' אנחנו מדברים על מה קרה אחרי יציאת מצרים. היה לנו כידוע מעמד הר סיני ואת חטא העגל של עם ישראל, שעם ישראל לא, מה שנקרא, לא מצליח להישאר בגובה של יציאת מצרים, מעמד הר סיני, ומוצא לעצמו עגל מסכה, כן, איזה אליל כזה, מעגלי, שמשתחווים לו, שזה, כבר דיברנו על זה בהרבה הקשרים, הרעיון של חטא העגל זה חטא שבכל דור ודור, שהאדם משתבלל בתוך היצרים שלו, רוצה את הסיפוק המיידי, את העגל, המסכה, מזהב, הנוצץ, ואומר, אלה אלוהיך ישראל. מה, אדם מוצא את כל, מדמיין שהוא מוצא את כל הסיפוק והשמחה שלו באיזה משהו מקומי, ולא, הוא ממשיך לעלות להר סיני. מכל מקום, החטא הזה, הוא גורם לכעס אלוקי גדול, עד כדי כך שהקדוש הוא אומר למשה רבנו, שאני חלי ואקלם, אני פה רוצה לחלות את עם ישראל. וכאן, שמות למד ג' שם בפסוק י"ב, משה רבינו מבקש רחמים, מתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, שימחול על חטא העגל, ובסופו של דבר, כן, ויאמר משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה, ואתה לא הודתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעי וגם מצאתי חן בעיניי, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, או תהיה נינה את כבודיך, כן, גם כחלק מה, משה רבינו גם רוצה לדעת את ההנהגה האלוקית הגדולה, ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם, ויאמר הרי נינה את כבודך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר רחם. יש פה איזו התגלות אלוקית שמביאה את החן והרחמים, ובסירות את כפי, וראית התורה בפני לוראו, ואז מתחיל פרק ל"ד, ויאמר השם משה, פסול לך עכשיו שנמחל חטא העגל, תפסול שני לוחות אבנים כראשונים, הלוחות השניים, ואז תעלה אל הר סיני, וירד השם בעניין, ויתייצב במושם, ויקרא בשם השם, ויבור השם על פניו, ויקרא השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה, לא ינקה, פוקד עוון עוון על בנים, על שלישים ועל ריבעים. טוב, אז יש כאן את מה שנקרא 13 מידות הרחמים, ואז אחרי שנמחה על חטא העגל, יש לוחות שניים, ויש פה את הרחמים האלוהים, כן, רחמים זה... זה התהליך הארוך, כן, בניגוד לחטא העגל, שזה המעגליות המיידית, אז הרחמים זה מלשון רחם, כן, כמו האיבר בגוף של האישה שתשעה חודשים מצמיח את הוולד, אז ככה גם קדוש הוא אומר, יש איזה מבט ארוך שהמציאות תלך ותתוקן. אחרי כל זה, אז הקדוש ברוך הוא נותן בו שוב את הציווי, וזה הסיבה שאנחנו קוראים את הפרשה הזו פה בשבת חולמות של פסח, שאת חג המצות תשמור, כן, פסוק י"ח, פרק ל"ד, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות, אשר ציוותיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים, כן, חלק הגאולה הזו, שעכשיו אנחנו מגיעים ככה לשיא שלה, שמתברר שמתוך הגאולה יש גם רחמים, האביביות, הטבע הולך, ולמרות החורף, למרות ההקפאה, אז הנה, דברים מופשרים בסוף, והתהליכים בסוף מתכפרים להם, אז קיצור, כל פטר רחם לי, כל מגנחת תזכר, מביאים פה את ליציאת פטר חמור, זה גם קשור ליציאת מצרים, ואז מסיים שם, אם אפשר, תבקש שם כשלא הפריעו, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, יפנה אדון השם אלוקי ישראל, כי הוריש גויים מפניך, מחילה יש פה פשוט איזה כמה אנשים שרים, אבל בסדר, שמחים, זה טוב, בוודאי לקראת חג הפסח, מכל מקום מקליטים את זה, כן, לא בשבת חול המועד, למי שלא הבין, אז השיעור פה הוא נעשה לפני, בסדר. כי הוריש גויים מפניך, והרחבתי פה את גבוליך, אבל לא יחמו לי שתרצך, קיצור, שלוש פעמים בשנה תעלה אל חג הפסח, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבק חג הפסח. טוב, קיצור. אז הנה, יש פה פרשה שמתחילה, אמרנו, עם 13 מידות הרחמים, וההנהגה האלוקית, ומשם ממשיכים את הנושא של חג הפסח ושלוש רגלים, אז זה הסיבה שאנחנו קוראים שבת חול המועד, וכעת אנחנו, כאמור, קוראים בהפטרה, את חזון העצמות היבשות, התיאור הידוע שהנביא יחזקאל, שהוא מגיע, רואה בקעה מלאה עצמות, ולאט לאט העצמות, תכף נראה את זה, הולכות ומתקבצות אחת אל חברתה, ונזרקת בהם הנשמה, שזה הביטוי איך עם ישראל גם חוזר מכל הגלויות, ויש פה את הגאולה השלמה. טוב, מה הקשר לשבת חול המועד? אז הסבר אחד, הסבר הפשוט, שזה גאולה. נכון, חג יציאת מצרים, חג הפסח, זה הגאולה הראשונה של עם ישראל, אז אנחנו בכל הפטרה, ראינו זה גם בהפטרות אחרות, שסביב חג הפסח מכניסים פה את הנושא של הגאולות העתידיות שיהיו לעם ישראל. טוב, זה כמובן הסבר אחד. אבל יש הסבר עמוק יותר. מה מיוחד בהפטרת חזון העצמות היבשות לחג הפסח, כן, שמעבר לזה שזה התחייה, כן, של עם ישראל, אז כמו שהיה ביציאת מצרים, היה סוג של תחייה, שעם ישראל יצא מעבדות לחירות, ככה גם לעתיד לבוא עם ישראל יצא מהקבר של הגלות ויעלה לארץ ישראל, יש פה משהו יותר מעניין. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין כך, במסכת מגילה, כתוב שאמר אבונה מערב, שבת שחל להיות בחולו של מועד בין פסח בין סוכות, קוראים את מה שאמרנו מספר שמות, ומפטירים העצמות היבשות, בסדר? אומר רשי, בעצמות היבשות שיצאו ממצרים לפני הקץ. מה זה? זה מסכת סנהדרין, דף צדיק ב' עמוד ב', כתוב כך, ומי נינו מתים שהחיה יחזקאל, חזון לעצמות היבשות שמתאר על תחיית המתים, כן? מי זה אותם מתים שהחיה אותם יחזקאל? אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו. מתואר, כאן מה שמסביר שם, מסר צנדרין, שהיו בזמן השיעבוד ה-210 שנים של עם ישראל במצרים, בשלב זה או אחר, בני אפרים, בסדר? מצאצאי יוסף, הם עשו שם איזה מניין, עשו איזה חישוב שהגיע כבר זמן הגאולה, והם החליטו לעלות, כן, למרות במצרים, לברוח במצרים ולעלות לארץ ישראל, והם מתו בדרך, כן? הוא כותב שם, טעו בני אפרים, ומניין שבני אפרים הם שיצאו קודם זמנה ונהרגו, שנאמר, בני אפרים שוטה לך ארגום אנשי גת. הם הלכו שם בדרך לארץ ישראל, כן, איזה מרד עבדים עוד, כן, מרד עבדים שהיה לפני יציאת מצרים, משהו חדש, לא הכרנו את זה, היה איזה ניסיון נפל, כן, להביא את המשיח, איזה ניסיון גאולי כזה, שנכשל, ובדרך בני גת, יודע, הם נהרגו שם בדרך במדבר, ואלה המתים שמחיה אותם יחזקאל. ובנוסף, יש עוד דבר חשוב, שאומר רב אי גאון, ככה זה נמצא בטור אור החיים, סוף סימן צדיק, סימן תף צדיק, הוא אומר בשם רב אי גאון, אחי אמר רב אי גאון, שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן וניצחון גוג ומגוג בתשרי. ומשום אחי, בניסן אנחנו מפטירים בשבת חול המועד את חזון העצמות היבשות, ובתשרי, כן, כידוע בחג סוכות, אנחנו מפטירים ביום בו גוג. וואלה, לא ידעתם את זה. אז הנה, יש פה שתי הפטרות מדהימות, גוג ומגוג, שזה בסדר, זה נדבר בעזרת השם בשיעור בשבת חול המועד סוכות, אבל עכשיו אנחנו שבת חול המועד פסח, כן, לפני שבת חול המועד פסח, אני כל פעם מזהיר פה אנשים, שלא יחשבו שאנחנו פה בשבת מקליטים את השיעור, לפני שבת חול המועד פסח, אז אנחנו קוראים כאמור בשבת הזו את נבואת תחיית המתים. אז בואו עכשיו נבין כאן איך הדברים עובדים, ואיך הקשר, למה תחיית המתים דווקא בפסח, ומה זה הבני אפרים האלה, וכל הדברים. קראתי לשיעור הזה, תחיית המתים של הנחשלים. בסדר? מי אסביר? מה זו תחיית המתים? תחיית המתים זה מושג ש... אומרים, בעם ישראל הוא נחשב אחד מעיקרי אמונה. אגב, מי שהכניס את זה כאחד מעיקרי אמונה, זה הרמב״ם, כן? רבי משה בן מימון. לפני זה לא הוזכר כל כך. בתורה אין למשל תחיית המתים, יש גמרא ידועה לתחיית המתים מן התורה מניין, מאיפה יודעים שתהיה תחיית המתים? מהתורה, לא כתוב את זה. אז חז"ל דורשים איזו דרשה שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הנך שוכב עם מותיך, וקם העם הזה וזנח אלו הנכר. כן, אחרי שאתה תמות, עם ישראל יקום וימרוד בהשם, אז המילה וקם דורשים שהאדם יקום לתחייה אחרי המוות, כן, מה הקשר, א', זה לא בכלל ההקשר, ב', שם מדובר על לקום ולמרוד, פה מדובר על תחיית המתים, טוב, לא ניכנס בדיוק את הדרשה שמהתורה, אבל הרעיון הוא שזה משהו שהתורה כיסתה אותו בהמון רמזים ולא באופן ישיר. הרמב״ם לקח את זה ועבר את זה לעיקר מעיקרי אמונת ישראל, כן, שתהיה תחיית המתים, ומאז זה מלווה את עם ישראל כמשהו שהוא מצד אחד מאוד יסודי, מצד שני כולם מרגישים איזה סוג של מבוכה עם המושג הזה תחיית המתים, כי כאילו זה נראה משהו שלא מסתדר עם עם העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, מה זאת אומרת מתים, ואנשים, אתה מסתכל, מה שאנשים ימותו, יקומו מהקבר, אז מה, הם יקומו בבגדים שלהם, יקומו מי שנפטר בלי יד, אז הוא יקום עם יד, יתפורר הגוף שלו, מה, קיצור, מאיפה זה בא? טוב, זה לא רק דיונים ככה, מה שנקרא, בשביל ההתפלספות, יש לזה גם משמעויות, למשל, בנושא של תרומת איברים, כן, האם אדם יכול לתרום איברים, כי אז לכאורה הם יהיו חסרים לו שהוא, כן, אחרי שאדם נפטר, האם אפשר לקחת ממנו איברים, יכול להיות שיהיה חסר לו שיקום לתחייה. טוב, אני לא נכנס כמובן לדיונים ההלכתיים, זה לא ענייני. אני רוצה להיכנס פה להבנה הרעיונית של המושג תחיית המתים, וממילא גם הקשר לחג הפסח ולבני אפרים, אותם אלה שניסו לצאת קודם זמנם ומתו, ונביא חזקאל מחיה אותם. תחיית המתים, יותר מאשר עכשיו זה שאלה האם זה יהיה בפועל או לא יהיה בפועל, יש לזה מחלוקת בין החכמים. הדבר העקרוני זה שכל דבר שמת יכול להתחיית בסוף. זה הרעיון העמוק של תחיית המתים. תחיית המתים זה לא רק איזה מאורע שיהיה בעתיד, כאמור שזה מאופל ולא כך ברור מה יהיה. אלא, אם שמתם לב, אנחנו בכל יום, בתפילה, שלוש פעמים ביום, אומרים בתפילת 18, בברכה השנייה, ברוך אתה השם מחיה המתים. כן? לא ברוך אתה השם תחיה המתים לעתיד, אלא מחיה המתים בהווה. תחיית המתים זה לא רק משהו שיהיה בעתיד. זה משהו שקורה בכל שנייה ושנייה. מוות זה הכיליון של החיים. לא רק המוות, כאמור, אחרי 120 שנה. כל כישלון בחיים, כל כאב, כל נפילה, זה סוג של מוות. והתורה רומזת לנו, וחז"ל אומרים את זה במפורש, לכל דבר שמת יהיה לו תחייה. הכל ישוב. אתם יודעים, זה הרעיון העמוק של תחיית המתים. שום דבר לא נגמר. הכל הולך ומתחדש. הכל הולך ומתחיה. למשל, אומרים חז"ל הלכה, שכאשר אדם לא רואה את חברו 12 חודש, הוא מברך ברכת ברוך אתה השם מחיי המתים. מערת סוגריים, היום ההלכה הזו היא גם, זו הלכה לא ברורה, אם היום היא מיוסמת as it is, כי פעם אנשים לא רואו אחד תשעים 12 חודש, אז באמת היה פה איזה נתק מוחלט. היום, גם שאנחנו לא רואים מישהו, אנחנו כל הזמן בקשר איתו, בפלאפון ובוואטסאפים וכולי, אז לא ברור אם ברכת תחיית מחיי המתים מהיום על, יש לזה גדרים שכן, אבל שוב, אני לא רוצה להיכנס פה לפסיקה הלכתית, כל אחד יעשה לפי הדרכת רבותיו, אבל הרעיון העקרוני זה, מה זה לברך ברכת מחיי המתים על מי שלא הייתו 12 חודש? היינו פה חברים, היה בינינו קשר חי, היה איזה משהו טוב בינינו. ועכשיו עברו 12 חודש שהקשר מותק. 12 חודש זה ביטוי תמיד למעגליות, כזה, סגירת מעגל של שנה. היה פה איזה עידן של חיים שלא היינו בקשר עכשיו. עכשיו נפגשנו שוב, הרגשות שבי שהיו כלפי החבר, שהיו מתים, שהיו כביכול התקלו, הם עכשיו מתחיים מחדש. זה הרעיון של מחיי המתים. כל שנייה שהאדם מתקן משהו בעולם, מחדש משהו בעולם, דברים שנפלו, ועכשיו אנחנו מנסים להחיות אותם מחדש, זה סוג של תחיית המתים. זה הרעיון העמוק של תחיית המתים שנמצאת בכל רגע ורגע. וזה הרעיון העמוק של חג הפסח. חג הפסח זה חג הגאולה, חג הלידה של עם ישראל. נולד פה משהו חי, משהו שהוא הולך וצומח. אבל יש מוות גם אחרי הלידה, גם אחרי שיולדים וגם לפני שיולדים, יש כל מיני תהליכים של ניסיונות שלא מצליחים. המשיח, ככה אומרים חז"ל מסכת סנהדרין, נקרא בר נפלי, סוג של נפל, משיח. כשהמשיח מגיע, שוב, יש בסופו של דבר את תחיית המתים, כן? אנחנו, יש את הגלות, יש את החורבן, יש את הכאב, יש את המוות, ובסוף מגיע המשיח, משיח שזה מילת קוד, המציאות הולכת ונהיה טובה יותר, והעולם הולך ומתוקן, אבל זה מופיע בנפילות כמו הפלה. בסוף נולד ילד, אבל בדרך יכול להיות חס ושלום כל מיני נפילות, כל מיני מיתות. אל תדאגו. בסוף הכל ישוב לתחייה. העצמות היבשות הללו יחיו. העיקרון הזה של תחיית המתים, מי שזה ככה קשה לו, אז אני תמיד משתמש במשל, אני חושב שיכול טיפה לעזור. נכון, שאנחנו, יש לנו איזשהו, לא יודע, חפץ דומם או צומח שנמצא מולנו, כן? השולחן עץ הזה שאני עכשיו עומד איתו. השולחן עץ הזה, אם אנחנו נשים אותו באוויר הפתוח, במהלך של, לא יודע, 100 שנים, מה יקרה לו? הוא יתפורר, נכון? ואז באיזה שלב הפירורים, הם לא יתקלו, כמו שלפעמים אנשים חושבים, הם לא ייעלמו, אלא מה שיקרה להם בעומק העניין, הם יתעדו, ישנו מצב צבירה, ממוצע, כי הם יהפכו להיות גז. ואז הגז הזה יעלה לאטמוספירה, בתהליכים מורכבים יהפוך להיות עננים של גשם, שהגשם הזה ירד על האדמה, יצמיח עץ חדש, המינרלים שנמצאים בגשם ובאדמה יצמיחו עץ חדש, ומעט הזה נוכל לכרות ולעשות שולחן עוד יותר טוב, ונעשה מנו ארון קודש. אין סוף, שום דבר לא נגמר. זה הרעיון של תחיית המתים, זה גם אגב הרעיון הקבלי של גלגול נשמות. המציאות לא נגמרת, לא להתייאש. לא להתייאש. כל הזמן הדברים הולכים ומתחדשים. הולכים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מן כל שנייה יש תחיית המתים. כל בוקר שהחיים פורחים, יש פה תחיית המתים. כל שנייה שאני עכשיו נזכר במשהו ומחדד אותו ומבין אותו טוב יותר. אז גם היה פה איזה משהו שמת בי קצת, ועכשיו אני נזכרתי בו, שוב התחייתי. בסדר, זה הרעיון. וזה מה שקורה בחג הפסח. חג הפסח, כמו שאומר הוואי גאון, זה החג שבו יש תחיית המתים. שבו הגאולה, עם ישראל, שיוצאים מהמיצרים, יוצאים מהשיעבודים, בכל דור ודור, שאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו נזכרים שהיציאה הזו, בסדר, היא מלווה בכישלונות. אבל בסופו של דבר, יש תחיית המתים. בסופו של דבר, המציאות תלך ותיגאל. בני אפרים, אני חוזר פה עכשיו לנקודה, בני אפרים, זה אותם כוחות בעם ישראל, כן, הם שייכים ליוסף, שזה משיח בן יוסף, משיח בן יוסף, זה תמיד הכוחות שככה, הם פורצים את הגאולה הראשונית, הם הכוחות החול, כן, הקבלה לדורנו, משיח בן יוסף, זה הציונות, כאילו הכוחות בעם ישראל שמתחילים לבנות פה את התשתית הראשונית, ברמת החול. עכשיו, הדבר הזה הוא לפעמים נכשל. בני אפרים, הם ניסו לפרוץ, יצאו במצרים, הם התבלבלו בקץ, והם היו עם כל כך רצון להיגאל ממצרים, שהם פרצו לפני הזמן, אומרת הגמרא, למשיח שהוא בר נפלי, לא תיתי משיח בלא זימני, תיזהר לא להביא את המשיח לפני זמנו, כי זה ייקשל. בסדר, יש דבר כזה. משיחי שקר, משיחי שקר זה לא רק במשמעות הרעה, יש פה סתם. יש גם לפעמים מצב שיש פה איזה צד של משיח, יש פה איזה, זה אגב הנקודה שיש כל מיני חישובים, שחכמי ישראל מהלך הדורות, אמרו שכן, בדור הזה יבוא המשיח, בשנה הזו יבוא משיח, טוב, צריך להיזהר מאוד, אומרים חזל, טיפח רוחם של מחשבי קיצין, כן, שאדם לא יוציא את הרוח בזה שהוא מחשב קץ כזה ספציפי. טוב, אבל מה, בכל זאת אמרו שהיו מחכמי ישראל שציינו כל מיני תאריכים. הרעיון הוא שהם ציינו נקודות בתוך הציר האינסופי הזה של הגאולה ושל ההתקדמות, יש נקודות של התפתחות, יש נקודות של צמיחה, והנקודות האלה לפעמים הן מסתיימות באחר איזה סוג של כישלון, בסוג של נפילה. נכון. אבל יש תחיית המתים. הנביא יחזקאל, אתם מבינים, הוא מנבא על בני אפרים. לכל הנכשלים, לכל אלה שהתכוונו לטוב ורצו באמת לא רק ברמה הלאומית והעולמית, גם ברמה האישית, לכל אדם יש את הניסיון שלו למרוד במצרים. ניסיון להיות אדם טוב יותר, להתגבר על יצרים, לעשות דיאטה. והוא נופל, והוא מת בדרך, כן? הבני גת הורגים אותו שם בדרך לארץ ישראל. בפסח, שבת חול המועד פסח, אנחנו קוראים חזון העצמות היבשות. אפשר להחיות גם את הכישלון הזה. אני קורא עכשיו את הפסוקים בפנים, זה פסוקים ידועים, 14 פסוקים, יחזקאל למד זין, פסוקים א' עד י' ד'. הייתה עלה יד אדוני, ויוציאני ברוח אדוני, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, כן? בקעה, שוב, זה מקום נמוך, כן? לא על הערים הגבעות, שאדם נמצא בגג העולם. אדם עלה, ניסה לעלות על ההר, ובסוף מוצא את עצמו קבור בבקעה, קבור למטה. ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, מתי ידעת? במבט אנושי קשה לראות איך מכל הנפילות הללו, איך מכל המתים הללו, איך יש באמת תקווה, יש אפשרות להחיות מתים, יש אפשרות לצאת ממצרים, למרות שנפלו כל כך הרבה בדרך. ויאמר אליי, ינבה על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שימו דבר אדוני. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אנוכי מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. בסדר, התהליך הזה של תחיית המתים, של... זה תהליך, אתם יודעים, זה לא קורה בבת אחת. יש בהתחלה את העצמות, ואחרי זה את הגידים, ואחרי זה יש את הבשר. כן, התהליך השיקום הוא מאוד מסובך. הגאולה, יציאת מצרים, זה בחיפזון יצאת מצרים. יש את הגאולה הראשונית, את הרגע הזה שבן אדם הולך ופורץ, ויאללה, יוצא על כנפי נשרים. אבל יש גם אחרי זה את הנפילה. טוב, אז גם בנפילה הזו, יש תהליך ארוך ומורכב, אבל הוא בסוף מצליח. וניבאתי כאשר צוויתי, והיא כל כי נביא, והנה רעש. ותקרבו העצמות עצם אל עצמו. וראיתי, והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה. ועדיין הוא אכן בהם, גם שמתחיים, אז בהתחלה יוצרים פה איזה מנגנון, כן, כלפי חוץ הוא נראה בסדר, אבל עדיין אין עדיין את ה... אין, עם ישראל חוזר לארצו, בונה פה איזה מדינה חילונית, מדינה, כן, עם עצמות, עם גידים, עם אור, זה נראה זה, אבל אין עדיין רוח. זה עדיין יכולה, וגם אדם אומר, יש כאלה אנשים שכל הזמן עסוקים, לא, אין תחיית המתים, זה אין סיכוי, אין, אנחנו רק נופלים, אנחנו רק נכשלים. ויאמר אליי, ינבה אל הרוח, ינבה בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בו ירוח, הופכי בהרוגים האלה ויחיו. הרוח תבוא מארבע רוחות, ארבע זה ביטוי לארבע רוחות השמיים. הרוח תבוא מכל מיני כיוונים. תחיית המתים היא תגיע מכיוונים לא צפויים. שוב, לנו, יש לנו כל אחד את הקיבעון שלו, איך בדיוק המציאות תתקדם, איך הדברים יהיו. שאדם חלק מללמוד את חזון העצמות היבשות, חלק מלעבור את שבת חול המועד פסח, זה להיות פתוח. גם, שוב, דברים שלא צפינו, שלא חשבנו שמי בדיוק כך, זה יגיע מכל הכיוונים. והנבטי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. רואים שמתחיים זה כבר הופך להיות בהרבה יותר גדול ממה שהיה מההתחלה. רואים, תחיית המתים לא רק היא מפתיעה בזה שהיא מגיעה מכיוונים לא צפויים. תחיית המתים גם מפתיעה שמה? כאילו, אוקיי, הבנתי, תחיית המתים, אבל יהיה בודדים. לא, חיל גדול מאוד מאוד. שום דבר לא הלך לאיבוד. תמיד לאורך כל ההיסטוריה, כל אדם, כל מחשבה, כל מעשה טוב, הכל הולך ונצבר לו באוצר הנצח, והכל ישוב, הכל יתחיה. יהיה חייל גדול מאוד, שום דבר לא הולך לאיבוד. כן? אם חוזרים שוב למשל הפיזיקלי, כן? ניקח את העץ הזה ונכניס אותו בתוך וקום, ונשרוף אותו, הגז שיהיה, זה יהיה בדיוק בסוף דבר במשקל של של המוצק. אין, בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אין דבר שהולך לתמיון. הכל רק משנה צורה, מחליף צורה, יש פה שינויי מצב צבירה, אבל המציאות כל הזמן היא נצחית, היא לא הולכת, היא רק הולכת ומתרבה. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, אינם אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, כן, עם ישראל אומר, זהו, בני אפרים, מנסים לעלות, נכשלים, ניסינו פה להקים משהו, בום, מלחמה, ניסיתי בחיים להגיע להישג הזה, הזוגי, המשפחתי, המקצועי, הלימודי, האישי, הנה, בום, חטפתי סתירה לפנים, נגזרנו לנו, עבדה תקוותינו. לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי, ועשיתי נאום אדוני, הצאצאים של בני אפרים שניסו לעלות ונכשלו, כל הדורות כולם, כל מיליוני יהודים וגם לא יהודים, כל האנשים הטובים שניסו במהלך ההיסטוריה, מבינים, לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים, ולא הצליחו, הצליחו חלקית, היה פה את הנפילה, הכל התחיה. זה הרעיון של שבת חול המועד פסח, עזרת השם, שיהיה לנו חג שמח ושבת שלום.